תבוא,
תבוא, ביי. אתה יודע, באמת, כי יצאתי עכשיו חוץ, אני יודע ששוב בשמונה, ואני לא יודע, משום מה, שמונה וחצי, לא יודע. יצאתי חוץ עם הקפה, אני רוצה להכנס לאוטו, אני רוצה... מה? אני רוצה להכנס לאוטו. יום, תגיד שמונה. אני רוצה להכנס לאוטו.
וכאילו אורחים ואורחים וכאילו לחדר להיות מוקב ואותיות בפקוד השם של כל ישראל. בעזרת השם אנחנו נלמד היום על חודש אייר, על הסגולות של החודש, על הכוחות הגנוזים בחודש הזה. בעזרת השם ננסה לדלות את מה שאפשר כדי לקדם את גילוי שכינתו יתברך בעולם. היעד המרכזי, האמיתי, זה קידוש השם. זה הדבר היחיד שמעניין אותנו, זה מה שצריך לעניין אותנו, זה קידוש השם בעולם. חילול השם הגדול זה כשעם ישראל נמצא מחוץ לארצו, מחוץ לאדמתו, וקידוש השם הגדול זה כשעם ישראל חוזר לארצו ומקדש, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר בעצמו, והתגדלתי והתקדישתי על ידי זה והשבתי אתכם על אדמתכם. במצב של גלות, העיניים, כלומר החוכמה, סתומה. אין חוכמה, אין בינה, אין דעת, אין נבואה, אין קשר עם העולמות העליונים. זאת אומרת שהעולם הזה כביכול נמצא בהפקר בזמן הגלות. הקדוש ברוך הוא אמנם מופיע אבל בדלות, מציץ מן החרקים, באופן מאוד מאוד קטן, יש תמיד השגחה, אבל ההשגחה הזאת היא מאוד מאוד עלובה. ולכן ממצן הגלות בו נסתמו עיניהם של ישראל במשך אלפי שנים, נפקחו עינינו בדור הזה, וזכינו לראות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. ההחלמה, כן, כחולמים, בא מעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מחזיר את שכינתו לציון. השכינה זה לא דבר שהוא ארטילאי, זה לא מושג מופשט, זה דבר מאוד קונקרטי שמתלבש בכל אחד ואחד מבני ישראל. ולכן כשאנחנו שווים גם השכינה חוזרת לעולם ויש השקה בין העולמות, מה שמוביל בסופו של דבר להפנמה. להטמעה של כל הכוחות העליונים בעולם הזה. כלומר, העולם הזה הופך להיות בריא יותר ברגע שיש גילוי שכינה. האנשים בריאים יותר, חזקים יותר, שמחים יותר, מאושרים יותר, מצליחים יותר. הכל מלא ברכה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מקור הברכה, וכשהוא יורד לעולמנו, הוא נכנס בעצם לכל הרבדים של החיים. במחשבות שלנו, בדיבורים שלנו, במעשים שלנו. כשאין את זה חז ושלום, זאת אומרת שהשכינה איננה, אז יש כעס גדול כי יש בעצם ניתוק ורוגז בין העולמות חז ושלום. לכן כשהקדוש ברוך הוא חוזר, יש כאן הלחמה. אז כחולמים זה גם הלחמה, קשר בין העולמות. שיבת ציון היא רפואתו של עם ישראל מהגלות הארוכה. לא הבאתי את זה כאן, אבל כמובן שאם עם ישראל מרפא ממחלתו, אז כל העולם כולו בעקבותיו. כי עם ישראל בעצם אמור לרפא את העולם ולהחזיר את העולם לבריאות המקורית שלו. אייר, ראשי תיבות, אני י' כבבקה, עם שם עדנות, רופאיך. זאת אומרת שזה הראשי תיבות, בחודש אייר, כבר מששת ימי בראשית, תמון הכוח לרפא את המציאות התחתונה. אני שוב חוזר, המציאות התחתונה חולה רק בגלל שאין קשר. וברגע שיש קשר, זאת החלמה. מאז החל פינו להתמלא שחוק ולשוננו רינה. אסור שפיו של אדם ימלא שחוק בחוץ לארץ, ככה כתוב בגמרא. וכשחוזרים לארץ ישראל, ובעזרת השם לאט לאט בונים את המקדש, מתחיל הפה להיפתח מחדש, הוא מתמלא בשחוק, הלשון שלנו ברינה ובהודיה, זאת אומרת שבחודש זה אנחנו זוכים לגלות את האפשרות שיש בתוכנו להודות ולהלל לצור ישראל וגואלו. הגענו לרמה חדשה, תא חזה. 2000 שנה היינו בתשמה. ארץ ישראל שייכת לתכונה של ראייה, ולכן חודש אייר גם כן חשוב וקשור לראייה, לראות, וכמובן שזאת תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, הזוהר הקדוש, תורת הזהירות, תורת הזוהר, תורת ההזהרה, התורה שמאירה מחדש את התורה בעין חדשה, בעדשה חדשה, שמאפשרת לנו לראות את הפנימיות של הדברים. לכן מיטה שמה של הגמרא, עלינו לתחז, בוא וראה. לתחילת גילוי השכינה הנובע מן החיבור בין שם הוויה לשם אלוהים. זה החידוש. החידוש הוא שבארץ ישראל הקדוש ברוך הוא יורד. יורד בסופו של דבר פירושו מתגלה. וזה אומר שבשמות אני צריך לראות את זה, להיפגש עם שילוב בין שני שמות. בין שם י' קבע כשם הוויה ברוך הוא, לבין שם אלוהים שמתלבש בטבע הבריאה. מתי עם ישראל זוכר שיש לו אלוהים? כשהוא נמצא בארץ ישראל. הגמרא שוב חוזרת ואומרת, כל מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוהים. למה אין לו אלוהה? כי בעצם היהדות שלו היא בשמיים, היא לא קונקרטית, היא לא חיה, היא לא נושמת. ולכן בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא תמיד משלב את השמות, זה סוד גדול, ולכן הבאתי לפחות מקור אחד. אתה הורית לדעת, בכוונה את המקור הזה, כי יש כאן עניין של ראייה, הראו לך, אתה הורית לדעת, כלומר הראייה שלך והדעת שלך הולכים ביחד, כי מה? כי י' כבבקה הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. מה זה אתה הורית לדעת? בגלל שאני מוליך אותך, בגלל שאני מביא אותך אל הארץ הזאת, אז יש שילוב בין שני השמות. הקדוש ברוך הוא שב לעולמו, דרך שיבתנו, כן, לארץ ישראל, ומעטה עלינו לפעול את תפקידנו לגלות את ערכי השם כאומה בארצה. כלל חשוב שהרבה שוכחים, חושבים שאנשים צריכים להיות רק באופן אינדיבידואלי שומרי תורה ומצוות. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, הוא מבקש מאיתנו לעשות את זה, אבל כעם, כאומה בארצה. ואני שוב חוזר על ההבטחה האלוהית, על המפגש האלוהי הראשון עם אברהם אבינו, ששם הקדוש ברוך הוא אומר לו בברית בין הבתרים, לא חשוב לי שאתה אדם גדול, בוודאי שזה טוב, אבל אתה לא יכול למלא את תפקידך. אני בראתי אותך כדי שתהפוך להיות עם. בינתיים העם הזה גנוז בתוכך, הוא אמור לצאת יום אחד, אני הולך לעשות אותך גוי גדול בארץ ישראל. ולכן עזוב את המקום הזה ולך אל הארץ הזאת, כי רק שם אתה מסוגל לעשות את זה כאומה. זאת אומרת שקידוש השם לא נעשה באופן אינדיבידואלי. לא זה קידוש השם שהקדוש ברוך הוא מצפה לו, אלא שנהיה עם חכם, עם קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, גוי אחד בארץ. מתוך ארץ ישראל, מכוחה של ארץ ישראל, מהחיבור שלנו למקום הזה המיוחד, אנחנו מקדשים את השם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו לא ממציאים שום דבר, זו נבואה. נבואה זה לא דת. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כל אחד יכול אחר כך לעשות מזה מה שהוא רוצה, פירושים, לחדש כל מיני דברים כדי לאמת דברים שהם לא נכונים, אבל יש תורה ברורה, התורה היא ישרה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תאמר לבני ישראל, רב לכם שבט בהר הזה. אין ישיבה יותר גדולה מהר סיני, אין רב ראשי יותר גדול ממשה רבנו, לא היה ולא יהיה עד מלך המשיח. ואם משה רבנו אומר שצריך לעזוב את הישיבה הכי גדולה בעולם שהייתה בהר סיני כדי לבוא לארץ ישראל, פנו וסעו לכם, זה אומר דרשני, לא צריך הרבה ויכוחים על זה. הנבואה אומרת, ואעשך לגוי גדול ונברחו בך מכוח ארץ ישראל כל משפחות האדמה. זוהי הבריאות של העולם שאנחנו מייחלים לה. אז הנבואה הזאת החלה להתגשם ממש בחודש אייר. למה? כי סוף סוף אחרי 2000 שנה חזרנו לארצנו באופן שהוא מוחלט וסופי, לא תהיה יותר גלות. הנביא ישעיה אומר שזה הגלות, שזו הגלות האחרונה ולא תהיה אחריה עוד גלות. ולכן אנחנו חוזרים עכשיו וכבר לא יוצאים מכאן. וימיו, כן, מלאים הם של החודש, מאותה סגולה הנרמזת בראשי תיבות הפסוק, תשימו לב, פעמיים הלל, התהלל המתהלל. כלומר, בחודש יר יהיה פעמיים הלל, יום העצמאות ויום ירושלים. התהלל המתהלל, תשימו לב לראשי תיבות י' השכל וידוע ה' ו'. אלו הן האותיות של החודש, י' ה' ו'. יוצא מראשי תיבות הפסוק התהלל המתהלל, פעמיים הלל, השכל וידוע. אני יכול לפרש את זה בקלות, רק מי שיש לו השכל ודעת יכול לומר פעמיים הלל בחודש הזה. זה הפירוש שלי. צריך כדי לומר הלל ביום העצמאות וביום ירושלים, השכל וידוע. זה העניין. בחינת תחז, אפילו אותיות שם החודש מורות על ראייה.
מה זה אומר שהשכל וידוע, ההיבה, הם דווקא בהיפוך?
השכל וידוע, בגלל ש...
קודמת להשכלה?
זאת אומרת שהשכל, כן, מביא לחיבורים. אנחנו משתמשים בשכל שלנו. אנחנו עדיין בעץ הדת, ולפני שאנחנו הולכים לעץ החיים, אז השכל מביא לדת, והדת מביא, בעצם מחזיר אותנו לגן. מחזיר אותנו לגן העדן, מחזיר אותנו לעץ החיים. בינתיים אנחנו בעולם שיש בו טוב ורע, מתוך הטוב והרע אנחנו צריכים לראות בעיניים חדות מאוד, מיוחדות מאוד, מזווית ראייה מאוד מאוד חודרת, את התהליכים. ומי שלא יעשה את זה, הוא לא יכול לראות. חכמים היזהרו בדבריכם. אומר הפרק, פרקי אבות, פרק ב', אם אתם לא שמים זוהר בדברים שלכם, אתם לא תראו את זה. ותחזנה עינינו בשוחה לציון, אמרתם עכשיו בעמידה, נכון? מה זה ותחזנה עינינו? אתה צריך להתפלל שתראה את זה? כן, כי הרבה אנשים כנראה לא יזכו חז ושלום לראות. הרב קוק היה מתפלל מדבר אחד גדול מאוד, שבחיים הוא לא הבינו את הדבר הזה, כי לא היה דבר מעשי כדי להבין. ביום הכיפורים בתחנון כתוב, על מה שחטאנו לפניך בתמהון לבב. היה אומר הרב קוק, הרב צבי, הבן, צבי יהודה, מה זה על תמהון לבב הזה? על זה שאני מתפלא ולא מבין איך הקדוש ברוך הוא עושה את הגאולה שלו. ואני תמה על זה שיש מדינה. הוא אומר, מאי מאי, ליבי ליבי על האנשים הסתומים שלא מבינים את הדבר הזה, שהוא כל כך פשוט וכל כך ברור לעינינו, וצריך כנראה חוכמה, השכל, דעת כדי להיכנס. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים. מי שלא יהיה ברמה הזאת, לא יוכל להצדיק אפילו את בני ישראל. הוא יראה בהם רשעים, הוא יראה אנשים שהם לא במרכאות דתיים, והוא ישבור אותם. רק מי שהוא השכל וידוע, רק מי שיש לו, והמשכילים יזהירו, כן, שיהיה להם את הזוהר שיודע שתוכו של הדור הזה הוא טוב, רק הוא יראה ויבין את המהלך בפנימיותו. ולכן, אכן זכינו בדורן לחשיפת קדושתו של חודש יר בכל הדרו. החודש הזה כמובן מוכן מששת ימי בראשית, זה לא חדש. רק שזכינו לראות את זה. אשרינו שזכינו לראות את זה. הרבה דורות לא ראו את זה. כולם חלמו על זה. אם היום היינו מאירים את המתים, הם היו אומרים לנו, אתם עיוורים? אתם לא רואים? החירות המדינית של האומה הישראלית, שנקבעה בתאריך ה' באייר, אחרי 2,000 שנות גלות, קבעה לשיטתו של הרמב״ם את התממשותם של ימות המשיח. למה? כי הרמב״ם אומר שיש מצווה להקים מלכות. והרמב״ן אומר שזו מצווה בכל הדורות לבוא ולרשת את ארץ ישראל ולקבוע בשלטון יהודי. אני לא מכיר שם אחר לשלטון יהודי על ארץ מאשר מדינה. זה השם שיש היום. זאת אומרת שהרמב״ן קובע להלכה שצריך להקים מדינה. אתם מבינים את זה? וזה אחרון המקובלים. כלומר שלטון יהודי בארצו. ההבנה כי מדובר בתהליך הממשיך והחותם את חירותו של עם ישראל ממצרים. כלומר, המהלך התחיל ביציאת מצרים, אבל הוא מתמשך וממשיך. עכשיו אנחנו מגיעים לחותם הסופי של מה שהחל אז. זאת אומרת שהמשיח הראשון, משה רבנו, הולך ונפגש עם המשיח האחרון, מלך המשיח. מה שהתחיל שם נחתם כאן. הפך את החודש הזה לציר המרכזי של הגאולה האחרונה. כלומר, הגאולה האחרונה, רבותיי, החלה וכבר הייתה בחודש אייר. היא לא הושלמה, נכון, אבל היא כבר החלה. לא צריך לבקש גאולה, צריך לבקש גאולה שלמה. הגאולה כבר הייתה, אנחנו כבר באמצע הגאולה. צריך עכשיו להתפלל להשלמתה. לא לעשות כאילו לא קרה כלום. זו מחלה. מחלה של אדם שמתכחש לאמת. כמו שיש מכחישי שואה, יש אנשים שמתכחשים לוודאות, למציאות. לא רק שחרורו של עם ישראל משעבוד המלכויות אירע בחודש זה, ואני מזכיר לכם מה שאומר הרמב״ם, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא רק זה. שעבוד מלכויות, מאיפה לקח את זה הרמב״ם? מהגמרא, ממסכת ברכות. זה כתוב בגמרא, זה לא הרמב״ם המציא את זה. בסדר? זה כתוב במסכת ברכות שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות. כלומר, כשעם ישראל כבר לא יהיה משועבד לאומה אחרת ויהיה שלטון יהודי בארץ הזאת, עצמאי, זה ימות המשיח. אין לנו הלכות אחרות, רבותיי. ההלכות היחידות שיש לנו על המשיח בינתיים זה הרמב״ם. זהו. אלא גם גילוי אורו של הקודש בתאריך כ"ח בו, שהוא יום ירושלים. תשימו לב מה קורה פה. בחודש הזה יש שני אירועים שהם אירוע מאוד מאוד בסיסי, לאומי, תחתון, גשמי, מדינת ישראל, ואירוע מאוד מאוד רוחני, עליון, פנימי, יום ירושלים. אתם מבינים מה קורה פה? זאת אומרת ששני התאריכים האלה זה לא סתם עוד דבר לאומי שקרה. לא. ירושלים זה הביטוי של מה? של המקדש, של הקודש. מדינת ישראל זה הביטוי של החומר, של הגוף. ולכן יש מלכות ויש עכשיו נשמה בתוך המלכות. זה יום ירושלים. ולשני אלה זכינו בחודש הזה. זה לא דבר של מה בכך. הערה עליונה שהתגלתה בהר סיני במתן תורה, כן? נעתקה משם וחזרה למשכנה המקורי בהר המוריה, שרק נעקר ממקומו בבתן תורה כדי לחול לשעתו על הר סיני. אתם מבינים? בהר סיני חושבים שהתורה ירדה מהשמיים על ההר. לא. חכמים אומרים שהר המוריה נעתק מירושלים, הלך לשמה, והקדוש ברוך הוא ירד וקראו לו שמה הר סיני, אבל זה הר המוריה. אתם מבינים מה קורה? שלא תתבלבלו. אי אפשר שהתורה תרד על מקום אחר, רק על הר המוריה. ולכן מה קורה בימות המשיח? הר סיני חוזר, הקדושה שלו כבר לא, זה הייתה קדושה לשעה. מי שהולך היום להר סיני, אין קדושה שם. הקדושה חזרה עכשיו לירושלים על הר המוריה, שם יש קדושה עולמית.
מה שאנשים אומרים שחול זה ירושלים עכשיו.
מה אני יכול לעשות? יש אנשים שאומרים הרבה דברים. שחרורה של ירושלים בחודש אייר מצביע על היסוד של קיום המשימה האלוהית שהוטלה על ישראל בגילוי ערכי הקודש לעולם כולו. כלומר, בשביל מה יש לנו את ירושלים? בשביל מה לא מספיק לנו רק מדינת ישראל? כי מדינת ישראל, שוב פעם, זה הכלי. ירושלים זה הקודש. כן, עיר שהיא קודש, שמגלה את הקודש, מלכות. ולכן חייבים את יום ירושלים כדי להפיח בכיסא, שהוא יום העצמאות, את הנשמה שלו. כלומר, יום העצמאות לבדו לא מספיק. זה כמו יציאת מצרים לבדה, זה לא מספיק. צריך מתן תורה כדי לגלות את הייעוד. אותו דבר, צריך את יום ירושלים כדי לגלות את הייעוד, את הנשמה של יום העצמאות. כי מציון תצא תורה, תצא תמיד, אף פעם היא לא יצאה ממקום אחר, רק מציון היא יכולה לצאת, מנקודת היסוד, מספירת היסוד, יוצאת תורה. והדיבור כבר, כן, יוצא מירושלים, שזה המלכות. ולכן הציון וירושלים, אלו הם שתי מדרגות של אותו מנגנון. ציון זה ספירת יסוד, ירושלים זוהי ספירת המלכות. והדיבור אינו יכול לצאת אלא מזיווגם של היסוד והמלכות, כמו בכל מקום. שום שכינה לא יכולה לצאת אם אין קשר בינו לבינה. אותו דבר במוח שלי, אם אין לי קשר בינו לבינה, בין מוח ימין למוח שמאל, לא יצא שום דיבור מהפה שלי. או שחז ושלום יצאו דיבורים שאין להם תוכף. איך רואים אדם חכם? כשהדיבורים שלו קולעים, שכל מילה היא מדויקת. למה? כי החוכמה והבינה אצלו, האיש והאישה, הזכר והנקבה, נמצאים בזיווג. ולכן זה יוצא מרוח של הזיווג הזה. זה לא סתם מילים שיוצאות מהפה. אותו דבר בין ירושלים לבין מדינת ישראל. יום ירושלים זו הנשמה, מדינת ישראל זה הגוף. בייחודם משלימות ספירות היסוד והמלכות את תהליך הגאולה. כלומר, מה זה בעצם הגאולה? לשם ייחוד, יסוד ומלכות. חודשה בריחו ושכינתה. זה מה שמביא גאולה. רק החיבור בין יסוד ומלכות. רק החיבור בין הזכר והנקבה. רק החיבור בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אין גאולה באופן אחר. אי אפשר ואף פעם לא הייתה ואף פעם לא תהיה. לא בכדי תמיד י' כבבקה, כן? חודש אייר, סליחה, יהווה. חודש אייר זירת זמן מועדפת מצד אויבי ישראל. זאת אומרת שהם מרגישים את זה. בתת מודע הם מרגישים, הם חשים שהחודש הזה הוא מסוכן להם. כי כאן נעשה משהו שמחבר בין העולמות ולכן הם הולכים לפנסיה. ולכן מה עושות אומות העולם בחודש הזה? מנסות כמה שאפשר לחבל בתהליך הזה. להטיל פגם בזכותנו, למלא את יהודנו, באחיזתנו בעיר הקודש. ולכן כל הבלגנים מתחילים סביב ירושלים תמיד ומסביב לחודש הזה כדי לפגום בדבר שכבר התחיל. תשימו לב שחודש אייר, הראשי תיבות שלו, זה ארץ ישראל ויום ירושלים. כלומר, ארץ ישראל וירושלים במילה אייר. כמה סימנים כבר אפשר יותר? חודש אייר נקבע כבר מלמעלה כזמן מיוחד להפיכתה של ירושלים למקדש עבור האנושות כולה. אתם מאמינים, נכון שיש השגחה פרטית? אתם מאמינים שהקדוש ברוך הוא אין מגירה בעולם הזה שהוא לא נמצא בה? אז איך אפשר להוציא אותו רק מהתהליך הזה חס ושלום? איזה שטן גרם לאנשים לעוות את המציאות האלוהית הזאת, את ההשגחה הזאת? הוא נמצא בכל מקום, גם בכיס שלך, גם בפרנסה שלך, אבל רק במדינת ישראל הוא פתאום יצא וברח מההיסטוריה. חס ושלום, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? חודש אייר משלב בקרבו את שתי הקדושות. כן, הדבר עכשיו הופך להיות יותר ויותר ברור. את היסוד הלאומי ואת היסוד הנשמתי של ישראל. היסוד הלאומי, מדינת ישראל. היסוד הנשמתי, ירושלים עיר הקודש. הרב קוק זצ"ל כבר כתב ברוח קודשו בספר אין היה, שבת, דף 185, שבת ב', יש לצערנו רק ארבעה כרכים של אין היה, ברכות א' וב' ושבת א' וב'. לא זכינו ליותר מזה, חבל. אבל בכרך השני של שבת, דף 185-186 הוא כותב, תשימו לב למילים, כל מילה זה סלע. הזמן יש לו תכונה עצמית, כלומר, פירשתי לכם, ערך משלו. הקדוש ברוך הוא התביע בזמן חותמו עם אפשרויות. כמו שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו זוויות שונות של גילוי, כולנו מגלים את אור השם, זה אותו אור רק בזווית של כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן אני לא יכול לשלול, אני פשוט יכול להתווכח עם שיטה אחרת, אני לא יכול להגיד שהיא זרוקה. לכן כל זמן יש לו את הכוח שלו, ותכונה אמצעית, כלומר, גם תכונה עצמית וגם תכונה אמצעית. ועוד פעם בסוגריים, זמן של הכנה למטרה אחרת. כלומר, הזמן הוא גם דבר בפני עצמו, והוא גם מכין למשהו. תכונה עצמית, אז השלב הראשון, מצד אותם ההופעות והרווחים. יש לו כוח, לכל זמן יש כוח. אם אני דולה את הכוח הזה, אני יכול לגלות עוד חג בשנה. זה מה שקורה בתהליכים, איך נמצאים החגים, איך אנחנו ממציאים חגים. כי פשוט אנחנו קולטים את האנרגיה שנמצאת באוויר, והופכים את זה למציאות. ולכן יש לי חנוכה, פתאום. לא היה שנה שעברה, עכשיו יש. למה? כי פשוט ידעתי להשתלב בכוח הקוסמי בחודש כסלב, לקחת את האנרגיה הזאת ולחסל את האויב שלי. אותו דבר בכל המועדים, אותו דבר בכל החגים, אותו דבר בכל הזמנים. ולכן יש הופעות ויש רווח מכל הופעה כזאת. העידונים והעינוגים של הזמן ההוא בעצמו. רק שאני צריך לגלות את זה. והחלק השני, האמצעית, כלומר הזמן שתכונה אמצעית, היא מצד אותו התוכן שזה הזמן רק מכשיר ומכין למדרגה יותר עליונה. כלומר, לא רק שיש לו מציאות בפני עצמו לאותו זמן, הוא גם מדרגה, קרש קפיצה לעוד יותר. הוא מלאה מזו שהוא בעצמו מוכשר לזה. כלומר, זה יותר מההכשרה של עצמו, יותר מהתכונה העצמית, יש לו גם הכנה למשהו עוד יותר גדול שהוא בעצמו אותו זמן עדיין לא גילה. אתם מבינים מה אומר הרב קוק כאן? הוא אומר שבעצם אם אני יודע להשתמש, למשל היום היה יום שני, נכון? אם אני יודע להשתמש ביום השני הזה, שהיה וכבר לא יהיה יותר, זהו, נגמר מהעולם, חלף. אם הייתי יודע להשתמש ביום הזה, בתכונה האנרגטית שיש בו, הייתי אמור לעשות ממנו משהו מיוחד שאף פעם לא היה, ואף פעם כבר לא יהיה באותה תכונה. אבל זה לא מספיק. הוא גם הכשיר אותי והכין אותי ליום שלישי וליום רביעי. משהו שמגלה עוד מדרגה שאפילו הוא יום השני לא יודע. אין לו את זה. הוא רק קרש קפיצה למשהו יותר גבוה ממנו. וככה צריך להתייחס לזמן. כל זמן הוא מדרגה שאני דורך עליה כדי לעלות יותר גבוה ליום אחר. זאת אומרת שאני רק הולך וטוב. אני רק הולך ומשתכלל, העולם רק הולך וגדל, העולם רק הולך ומתפתח לכיוון של גאולה. אי אפשר לחזור אחורנית, זה לא קיים. אתה יכול להיות באיחור בתהליך הקוסמי, אבל התהליך הקוסמי לא מחכה לך, הוא מתקדם. אתה אולי קצת באיחור, כי אתה בעצם נפלת לכל מיני חורים שחורים של בעיותיות, מאוד מאוד אינדיבידואלית קטנה שהשכיחה ממך לרגע אחד את המהלך הכולל. כי עכשיו אתה דואג לבעיה הספציפית שלך. לגיטימי, אבל מסוכן. כי ברגע הזה אתה בזבזת יום קוסמי גדול בגלל הבעיה הקטנה. תשימו לב למה אני אומר. זה כמו לעשות זום עם מצלמה על קטע מיוחד. כל השאר הופך להיות בערפל. כי אתה עכשיו התמקדת רק על נקודה אחת. זאת הבעיה שלנו. כל פעם שאני יותר מדי על בעיה ספציפית, על נושא ספציפי, ואין לי ראייה כוללת על כל הנושא, אני מאבד בעצם את כל העיקר בגלל שהתמקדתי בדבר אחד. בהגזמה מבוקרת, זה נקרא עבודה זרה. כי לקחתי רק את הדבר הזה ולא ראיתי את כל מה שמסביב. אי אפשר לקיים חיים בצורה כזאת. אי אפשר לנהל חיים בצורה כזאת. ולכן בהיסטוריה שלנו, אומרת לנו התורה, בינו שנות דו ודו. לא סתם בינו שנות דו. כלומר, רק שתראה את הדור והדור ודור ודור ודור, את כל הדורות, את כל הסיפור, את כל ההיסטוריה, תבין את הקטע שאתה נמצא בו. בינו, בינו. אם לא, אתה תלך לאיבוד ולדיכאון בתוך היום שהיה עצוב. מובן? החודשים שהם בעלי ערך עצמי, הינם חודשים מלאים. עכשיו תראו איזה סוד. כל החודשים שיש להם ערך עצמי, בחודשי השנה, הם יהיו חודשים בעלי כמה ימים? 30, 31. ולפלאות. ואותם המשמשים רק כמעבר לדבר אחר, הם יהיו חודשים חסרים של 28-29 ימים. זה חידוש בחיים שלכם לא שמעתם. זאת אומרת, איך אני יכול לדעת אם החודש שאני נמצא בו הוא רק אמצעי ל... או כוח עצמותי, לפי חסר או מלא? יש מתנה יותר גדולה מדבר כזה? תראו איזה סוד הקדוש ברוך הוא נותן לנו דרך חכמי ישראל. כך ממשיך הרב, זה הרב קוק, כן? וכותב, בחודשים מתואר הדבר בתיאור החודש המלא והחסר. הנה, עכשיו אני הולך לגלות לך סוד, אומר הרב. פלא פלאות. לפי החודש אתה תראה בדיוק אם החודש הוא אמצעי או עצמותי. המלאות, כלומר, החודשים המלאים, או המלאות, כן? כך אני מתאר שהוא רצה לכתוב, זה הסגנון שלו, מורה על הרחבת הזמן. מצד תוכנו העצמי של החודש. כשהוא מלא זה אומר שהוא עצמותי, שהוא עצמי. והחסר מורה יותר על תכונתו האמצעית. החידוש המתגלה בחודש יא הוא שייכותו לשני המימדים יחד. אותו חודש, אומר הרב, הממציא בין הופעת יציאת מצרים להופעת מתן תורה, עכשיו, הרב קוק לא מדבר על מדינת ישראל, לא הייתה. אבל מה הוא רואה כבר בחודש הזה? שיש בחודש הזה גם את יציאת מצרים וגם את מתן תורה. כלומר, זה החודש מחבר ביניהם. אין יום עצמאות, אין יום ירושלים, לא היה בינתיים. אבל הוא יודע שהחודש הזה, אם הקדוש ברוך הוא שם אותו באמצע ניסן וסיוון, כנראה שהחודש הזה יש לו גם כן כוח בפני עצמו, והוא גם כן כוח מקשר בין שני החודשים. איך הוא קורא לזה? בין יציאת מצרים למתן תורה. כלומר, בין למושגים שלנו עכשיו, מה זה יציאת מצרים? לאומיות. ומה זה מתן תורה? קודש. כלומר, יום העצמאות שייך ליותר למי? ליציאת מצרים. ומתן תורה שייך יותר למי? ליום ירושלים. פלא פלאות. מצד ייחוסו אל הגודל שבאלה המעמדים, יש לו תואר שביל ממציא. תשימו לב למילים המדויקות. הוא שביל ממציא, הוא אמצעי, הוא חודש מעבר, הוא גשר בין שני סוגים של דברים, בין חומר לרוח, בין גוף לנשמה. כלומר, בחודש הזה מה אפשר לעשות? הרי אמרנו, אני אדוני רופאיך, נכון? איך הוא רופא? מה זה רפואה? שהגוף והנשמה חיים בהרמוניה. לכן אם אין גוף ונשמה בחודש הזה לא תיתכן רפואה. לכן איזה חודש נקבע לרפואה? יא, כי יש בו גם כן גוף ויש בו רוח. יש בו עצמאות ויש בו גם קודש ותוכן. אי אפשר בלי שניהם ביחד. שלעומתו מצטייר תיאור החוסר בחודשים. ולכן אם זה רק קטע אחד, אז החודש הוא חסר. אבל יש עוד אופן באמצעית שהוא מטרה לעצמה. כוח מורכב שמחזיר לקלוט שני אורות. זה הכוח, כוח של חודש אייר. הוא מכשיר לקבל שני סוגים, שני אור. הקניין של יציאת מצרים הוא קניין האופי, העצמי שבחירות האומה. תשימו למה מה אומר הרב. החירות של האומה זה יציאת מצרים. הוא לא מתייחס ליציאת מצרים כחג דתי. יציאת מצרים זה חופש לאומי. זה גוף שמשתחרר מעול הגלות. הוא כבר לא שייך לפרעו. אבל הוא עדיין לא עצמו, הוא לא יודע מי הוא. את מה הוא צריך? את התורה. את הזהות האמיתית, זה רק התורה. לכן יש מצד אחד יציאה ממי שלא אני, מי שעבוד, אבל זה עדיין לא אני, אני לא יודע מי אני כבר לא משועבד. אבל עכשיו יש כוח אחר מצד היחס לקודש, לזהות האמיתית שלי. והתכונה של מתן תורה, הלא היא אותו האור האלוהי שראוי להיקלט רק בהיות העצמות הישראלית כבר משוכללה ומוצאה לאור. אומר כאן הרב דבר נפלא, מי שלא, מה? עצמאי לא יכול לקבל תורה. מי שלא חופשי, חירותי בנפש שלו, לא יכול לקבל תורה. היום מכניסים את האנשים למגירות. מה? אין לך עצמאות, אתה לא אדם חופשי, אבל מכניסים לך מיד אינפורמציה, ואתה חושב שאתה תלמיד חכם. זה לא נכון. אתה תגיע עד שלב מסוים ולא תגדל יותר. אתה לא תוכל, כי אתה לא חופשי בנפש. הנפש שלך פוחדת מלשאול שאלות אמיתיות. בישיבה שאני מלמד בה ושזכיתי ללמוד בה, לא פוחדים לשאול שאלות, שואלים הכל. הכל מותר לשאול. למה? כי אם זה לא היה נכון, אתה לא יכול ללמוד. אתה חייב להיות חירותי לחלוטין. לא משתיקים אותך. אולי אין תשובות לכל, אבל מותר לך לשאול. וחובה לך לשאול ולדרוש. זה סוד בית מדרש אמיתי. לכן רק אדם שהוא חופשי בפנים יכול לקבל תורה. מי שאין לו חירות עצמאות פנימית, אני אוסיף מילה, אומץ, לא יכול לקבל תורה רבותיי. רק אנשים אמיצים יכולים להיות גדולים בתורה וחדשנים בתורה. החודש האמצעי, ירח זיו, הוא אשר קלט את ההכשר המורכב של העצמות הטיפוסית הישראלית והקליטה העליונה של אור התורה. כל זה הרב קוק רבותיי לפני שקמה מדינת ישראל. רק החודש הזה הוא אומר, חודש זיו. מה זה חודש זיו? אתם יודעים מה זה זיווה? מה זה זיו אלוהי? זה בעצם שהשכינה יורדת. שהמיץ האלוהי חודר לעולמנו. אומר זה בחודש הזה. זה החודש של גילוי של הר המוריה. אני לא יודע אם עשו בכוונה מור, אבל אם יום ההולדת של החל בחודש הזה, זה לא סתם. זה שייך לדבר הזה. אז יום הולדת שמח, תוך כדי. ומתוך אופיו המיוחד של החודש, יש בו גם כן משום תוכן עצמי מורכב. תשימו לב, מורכב. אנשים גדולים הם אנשים מורכבים. אי אפשר להכניס אותם למגירה, לא מבינים אותם. יום אחד הוא מופיע עם כובע כזה, יום אחד הוא מופיע עם כובע אחר. הוא כמעט משגע אותך. זה הדבר הראשון שנפגשתי איתו עם הרב שלי. יום אחד היה אומר לנו משהו, יום שני פתאום איזה גוון אחר, ואני אומר, מה, זה, יש סתירה? הוא אומר לי, לא, זה לא סתירה, זה פשוט מורכבות. לא הבנת. קומפלקסיטה. שעל כן אייר, תשימו לב מה הוא אומר כאן, דאי שטה עבורי עברוה. מה אומרים חז"ל? בגלל שחודש אייר יש לו את הכוח הזה, הוא, הנה, בסוגריים, אייר של שנת יציאת מצרים, היה חודש מעובר. כלומר, מה עשו עם החודש הזה? הוא היה חודש רגיל, ומילאו אותו. איך אפשר למלא חודש? אמרנו שזה או חסר או מלא. הנה החידוש. תגידו, זה מפריע לכם? זה משנה לכם אם חודש של יציאת מצרים עיברו אותו או לא? למה חכמים דואגים לומר לנו אינפורמציה כל כך שולית לכאורה? זה לא שולי בכלל. כשיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא עשה פעולה על החודש הזה, הוא עיבר אותו. זה חודש שנכנס לעיבור. הוא שינה את התכונה החסרה לתכונה מלאה. זאת אומרת שיש לו גם זה וגם זה. הוא גם אמצעי וגם כן סגולי. פלפלאות. גדול הוא החיזיון היודע לחבר בין הגאולה האחרונה המיוחסת לחודש אייר לבין הגאולה הראשונה שהייתה בניסן. זה כבר אני אומר. רק מי שיש לו שכל גדול, מי שיש לו נשמה ואמונה אמיתית קבועה ולא יורדת ועולה כל שנייה, רק הוא מסוגל לזה. נכון? שלפעמים אנחנו נופלים.
לא הבנתי, איך הוא שלם וגם חסר?
זה מה שבדיוק העניין.
אבל איך זה יוצא?
זאת אומרת שביציאת מצרים, באופן מיוחד, חד פעמי, עיברו את החודש. וחכמים דואגים לומר לנו את זה. שאלו יום אחד את, היה איזה תלמיד קצת אמיץ, בוא נגיד ככה, לא הבין את הגודל של הצדיק של ירושלים, רבי אריה לוין. אז הוא בא לראות את הרב, אומר לו, כבוד הרב, האם אתה בן הלמד וב?
צדיקים, מה הוא שאל אותו?
האם אתה שייך ללמד וב הצדיקים? כן, שאל את הרב, מה ענה לו הרב? לפעמים כן, לפעמים לא. תראו איזו תשובה חכמה, תלוי במעשים שלי. אני עכשיו אולי עשיתי מעשה שהכניס אותי. מה זה אומר? שלמד וב הצדיקים הם לא אנשים קבועים. זה מתחלף, יש תמיד 36, אבל זה לא תמיד אותם. אלא אם כן נשארת תמיד צדיק. איזה חידושים, איזה חידושים. בנוסף לכל האמור, זכה חודש להכיל גם את כוחו של יום כף זין באייר. אתם מכירים את היום הזה? כמעט אף אחד לא מכיר אותו. בו יבשה הארץ אחר, צריכים להניח תפילים בחוץ לארץ. כך אומר רש"י, בשם הספרי. הוא אומר, אבל בכל זאת, תמשיכו להניח תפילים, כדי שלא יהיו בעיניכם כחדשים. ומה הוא מביא? כמקור, הציבי לך...
ציוני.
ציונים. או ציונים. כלומר, רק אם תציבי לך ציונים, את תמשיכי לחלום, לחזור יום אחד ולהניח תפילים. אז התחלנו לצחוק שנינו, כי דרשנו, הציבי לך ציונים, הציבי לך ציונים. הוא אומר לי, אתה חושב שזה סתם? אמרתי לו, בטח שזה לא סתם. שלמה המלך החל לייסד את בית המקדש הראשון בחודש אייר. מה, שלמה היה טיפש? החכם שבאדם, מה הוא הבין? שהשכינה יורדת לעולם בחודש הזה. הוא קבע את זה עכשיו. 480 שנה אחרי יציאת מצרים. כלומר, מוח. 48. האות וב היא אות החודש. למה? זה החיבור בין כל העולמות. בין העולם הבא לבין העולם הזה. בין ה' עליונה ל-ה' תחתונה, נכון? בשם הוויה. היא אות החיבור. חיבור של עם ישראל בארצו. חיבור של פסח עם שבועות. חיבור של אדם עם אשתו. חיבור של הנשמה עם הגוף. חיבור של מוח ימין עם מוח שמאל. חיבור של הדת ושל השכל. חיבור יום ירושלים ויום העצמאות. בספר שערי אורה, פרק ה', ספר שערי אורה, ספר חשוב שלא זז מהשולחן של הארי הקדוש. הארי הקדוש אמר שצריך תמיד שיהיה לו, בכל בית, ספר שערי אורה. סגולה. רבי יוסף ג'יקטיליה. אתם יכולים למצוא אותו בכל מקום. היום, בלי עין הרע, העולם שלנו מפוצץ ספרים. לא קונים כבר ספרים לפי השם. זה קילו, תביא לי קילו וחצי קבלה, תביא לי קילו וחצי מוסר, תביא לי קילו וחצי חסידות. יש לי תמונה פה, מי שרוצה להסתכל עליה אחר כך, השתגע. הייתי באיזה רחוב שם על יד הטורים, באיזה רחוב קצר, צר כזה. ריבונו של העולם, ראיתי גניזה חיצונית. בחיים לא ראיתי גניזה פנימית, אבל גניזה חיצונית, מה זה גניזה חיצונית? שביל, סמטה, מלאה בספרים של מטר וחצי, הכל זרוק שם, ואנשים הולכים על הספרים ומחפשים. וצילמתי. פלא פלאות. אז טונות של ספרים. בלי עין הרע, חוכמה מצויה. אומר שערי אורה, שלפי סדר הדגלים מיוחס חודש אייר לשבט יששכר. מה זה השבט הזה? מה נאמר על יששכר? ומבני יששכר יודעי דינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל. אתם חושבים שזה סתם? כלומר, מי שמבין את החודש הזה, זה כמו יששכר, הוא יודע את הסוד. הוא מבין את העיתים, את הזמנים, את העיתויים של הדברים. אל תפספס את זה, אל תחמיץ. זה בדיוק הם היו מעברים. הם היו יודעים את זה, והם שייכים לחודש הזה. ובאמת, נתגלתה בחינה זו של יודעי בינה לעיתים, כן? כשנקבע תאריך הקמת מדינתנו בחודש אייר דווקא. בעזרת השם, נעשה ונצליח, נמשיך את מה שהקדוש ברוך הוא כבר נתן לנו במתנה גדולה, נודה לו, נהלל בפניו, בפה מלא, בלי להתבלבל, בלי להתבייש, בלי לשאול שאלות קטנות, כן ככה, בלי ככה. תהיה שלם, כשאתה רוצה לשמוח, אתה לא שואל אם אתה רוצה לשיר או לא. תגיד לי, מותר לי לשיר עם ברכה? תשיר, אתה מרגיש שזה טבעי מבפנים, אתה רוצה להודות לשם, אין דבר יותר בריא מאשר לשיר. תוציא את זה באמת. אתם לא מבינים, אני אספר לכם רק אנקדוטה קטנה. התקשרו אליי מרמת בית שמש אתמול. אנשים שרוצים שאני אצלם להם את התפילה ביום העצמאות כאן כדי לשלוח להם שם, כי שם אין. ליעינרה, מה זה? מה זה? ביקשו ממני לשלוח להם סרט כדי רק להיות בחוויה הזאת. אנחנו רוצים לנשום. אז בעזרת השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא כבר פתח לנו את כל השערים, נשארו כמה דברים קטנים. יהיה רצון שלא נבזבז את עצמנו לשטויות, לדברים קטנים, לכל מיני תחכים קטנים, לכל מיני לשון הרע, לכל מיני דברים שמדברים על כל אחד ואחד. רבותיי, כל הדברים מתגלים בסוף. לא לדבר אחד עם השני, אחד על השני. חבל. אנחנו חבורה של אנשים שאני כל הזמן מתפלל שנהיה הרגל שתגלה את קודשא בריך הוא בעולם. תשמרו על החיבור הזה, על האהבה הזאת, כי היא בעצם המנוע של כולנו. אמן כן יהי רצון. חודש טוב. תודה וברכה למשפחת ריבלין על האפשרות בעזרת השם לומר דברי תורה, שהבית יהיה מלא בשפע, בגשמיות וברוחניות. אמן כן יהי רצון.